2,
3,
4,
5, 6,
7,
8,
9,
10.
סליחה. אני שמעתי...
נדר.
אני כאילו שמעתי אותך מנסה... כן, מנסה לסיים, לספור לפני שזה מגיע.
כן.
אני גם עשיתי אפשים במקביל אליך, אז לא הבנתי למה שאני
משהו. מזל שיש רופא אף אוזן גרון בשיחה.
סקבל שאני תורן מחר, נהדר.
אוי, אני, סליחה, אני מצטער. לא התכוונתי. לחבר אותך ככה לחיים אמיתיים.
בשביל מה אני משחק במשחקים האלה, אם לא בשביל לברוח מהחיים המציעים. אתה מחזיר אותם פנימה.
כן, אתה צריך לשחק ב-2 Point Hospital, Surgeon Simulator.
באמת שהוא כיף.
מי?
שתיהם.
אה, אוקיי.
כן, Surgeon Simulator, אני חושב שהוא קרוב ללהיות מנתח בחיים האמיתיים, בערך כמו שכאילו...
כמו ש-Go Simulator, קרוב ללהיות אז.
כן, יש. זו דוגמה טובה.
האמת כאילו שזה לא רחוק, כאילו לא פעם לקחתי מקדחה ו...
Right.
דקרתי את הלב.
כן, ואז נפנפת את הידיים, וזה עשה דברים.
זה מה שבדרך כלל קורה, כן.
כן, זו הטכניקה.
יש סיבה שמרדימים מטופלים, שהם לא יראו את כל מה שאנחנו רוצים. זה הסיבה האמיתית, כל מיני.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפוד, פרק 349. מיוחד שוורץ ואיתי
שחר גרעין.
יאיר דונין.
ועידן דקל.
שלום לכם.
שלום.
שלום לכולם.
אני לא אשאל מה קורה, כי זה קורים דברים לא טובים, אבל מה שלומכם?
תמיד קורה משהו.
כל קיץ קורה דבר מה.
תסריט של העונה הזאת לא משהו.
אני לא יודע, פה בארצות הברית לא קרה שום דבר בשבוע האחרון.
כן, היה שקט. ממש כך, לא היה שום דבר לדווח עליו.
שום מאורע שהשפיע על העולם כולו בשנים הקרובות.
טוב, כן, אז יאללה, אסקיפיזם.
יאללה.
אני צריך קצת אסקיפיזם לבריד בשבוע, אז... ולכן התחלתי את Dragon Age The Veil Guard.
אוי, איך אני שונא שיש שם... תקראו לו זה ויילגארד, משהו שכאילו, זה ממש הסצנה של הסרט על פייסבוק, שרוצה לקרוא לזה דה פייסבוק, פשוט אומר לו פשוט, פייסבוק. כולם גם ככה קוראים לזה דרגון אייג' ויילגארד, זה כאילו.
נכון.
כן.
לא אני, אני מתעקש לקרוא לזה דרגון אייג' דה ויילגארד, כל פעם כדי לעצבן, כדי לסובב את הסכין של כמה זה מעצבן השם הזה.
אבל אני חייב להגיד לך, זה באחד הדברים היחידים שמעצבנים אותי במשחק הזה. אני מאוד מאוד אוהב אותו.
אני גם.
אני סבבה איתו. אני מאוד נהנה ממנו. אני לא יודע אם הייתי אומר שאני מאוד מאוד אוהב אותו. טוב, אני אתחיל כי אין לי כמעט שום דבר אחר לדבר עליו בפרק הזה. המשחק האחרון של Dragon Age יצא, זה היה Inquisition שיצא לפני 10 שנים, אז עבר קצת זמן. בזמן הזה היו... כל מיני דברים שהשפיעו על הציפיות מדרגון אייג' ויילגארד, בוא נגיד, כמו למשל אנתם.
כן.
שלמי שלא זוכר את הסיפור שהיה לפני כמה שנים, אנתם, דרגון אייג' ויילגארד במשך שנים פותח כאנתם עם דרקונים, ציטוט של המפתחים.
זה הרשמי או שזה דיווחים שיצאים פה ושם? חשבתי זה תמיד כאילו...
כאילו זה רשמי עד כמה שאפשר, הם לא אמרו את זה במפורש, אבל אנשים שכאילו דיברו עם עיתונאים שדיווחו על המשחק הזה.
שרייר ודומיו.
אז כן, הוא היה אמור להיות אנתם עם דרקונים, ואז EA החליטו, הבינו שהמודל הזה כבר לא מאוד עובד, ובטח שלא לביואר, אז הם עשו שיפט לשחקן יחיד. אז יש את זה, ובאופן כללי, המצב של ביואר בעשור האחרון לא מזהיר, בין אנתם למאס אפקט אנדרומדה, וחוץ מזה, היה בלדורס גייט 3, שדי עשה מהפכה בעולם משחקי תפקידים, אז היו לי הרבה שאל והרבה אנשים, הרבה שאלות ב-lead up לדרגון אייג' ויילגארד. אז בוא נתחיל מלענות על השאלות האלה. לא, זה לא בלדורס גייט 3, הוא לא מנסה להיות אפילו בכיוון הכללי, לא מסתכל על בלדורס גייט 3.
כן.
זה לא מאוד ביואר קלאסי, זה הדבר היחיד שאפשר להצביע עליו במשחק הזה ולהגיד זה ביואר קלאסי, זה שיש קומפניאנס ויש דיאלוג וויל, פחות או יותר. לדעתי זה לא מרגיש מאוד דרגון אייג' גם. כלומר, זה העולם של דרגון אייג' בוודאות, זה לא הווייב של דרגון אייג', וכאילו כן, כל המשחקים של ביואר ודרגון אייג' בפרט, לאורך השנים נהיו פחות ויותר, פחות ופחות RPG'ים קלאסיים ויותר ויותר אקשניים, וזה בהחלט הקצנה של זה, כי הקרבות פה הם יותר מזכירים משהו כמו, הרבה אנשים משווים את זה לגוד אוף וור, למרות שאני חושב שזו השוואה לא פיירית, יותר כזה, אני לא יודע, הייתי אומר דארקסיידרס, משהו כזה, כזה, איפשהו בין God of War לקרקטר אקשן, ופחות משחק תפקידים באמת, ובטח שלא כזה, לא, אל תצפו לשום דבר כמו Real Time with Pause, שזה הקלאסי של דרגון אייג'.
זה היה, כאילו, סליחה שאני קוטע אותך, אני תכף נגיד לך למה אני לא מסכים איתך לרוב הדברים שאתה אומר, אבל
אוקיי.
The real time was pause בערך היה המשחק הראשון ב-Origins, שתיים הלך לכיוון של אקשן, כמעט לגמרי, עוד יותר אני חושב ממה של ולגארד, ו-Inquisition היה איזשהו עמק ביניים ביניהם.
Inquisition בהחלט היה אפשר לשחק כ-real time with pause, ואני שיחקתי אותו ככה.
גם פה אתה יכול לשחק את זה, אני חושב שההבדל שאתה לא יכול לשלוט, אם לא אתה ב-Inquisition הייתי יכול לשלוט בכולם, פשוט פה אתה... זה Mass Effect 2 Dragon Age, או Dragon Age 2 Mass Effect, כאילו איך שאתה... כאילו, להגיד שזה לא ביואר קלאסי, השאלה כמה קלאסי אתה רוצה ללכת. כי זה באמת ליטרלי מבחינת עד לרמת המבנה של המשחק ברמה כזאת או אחרת, זה Mass Effect 2. אתה אמרת, אין אנתם עם דרקונים, אז זה Mass Effect 2 עם דרקונים. כאילו, יש קומפיינט, יש החלטות, יש שיחה על העומק של הדברים, אני מסכים שהוא קצת יותר שטחי מהמשחקים האחרים שהם עשו פעם, כלומר, אין לי 8 שלבים של עומק לשיחות שלהם עם NPCs ודברים אחרים. אבל לי הוא מרגיש מאוד ביואר של, אפילו לא יודע של אינקוויזישן, כי הם שם ניסו לעשות עולם פתוח, אבל שלפני זה בהחלט, ביואר של מס אפקט ודרגון אייג' 2 והראשון.
אני לא יודע אם 2, לא יודע למה אמרתי 2. הדברים, יש כמה דברים שכאילו מאוד שונים שמרגישים לי כאילו, זה לא הפוקוס של המשחק הזה. הבחירות שמקבלים גם מבחינת הגיימפליי וגם מבחינת הדיאלוגים הן סופר שטחיות. יכול להיות שזה יותר מעמיק מאוחר יותר. אני כאילו כן שיחקתי כבר איזה 10-15 שעות, ובינתיים כל הבחירות שעשיתי הרגישו סופר סופר שטחיות, כאילו ברמה של לבחור את הטון של מה שאני אומר, אבל זה לא שאפשר להיות כאילו לכעוס על אנשים, או להיות לא נחמד אליהם, או דברים כאלה. זה פשוט כמה אופציות שונות של טון.
נכון, אם אתה יותר תקיף ליותר no bullshit, ויותר חברתי או ציני, זה כאילו השלוש, נכון.
זה אפילו לא פארגון רנגייד.
נכון, אין רנגייד, אתה רק פארגון, כמה פארגון אתה רוצה להיות.
זהו, זה פארגון רציני, או פארגון מתבדח, או פארגון נחמד. זה אלה האופציות.
כן, זה פחות קוטבי ממשחקים אחרים של ביואר.
וגם ההשפעות של זה על הדמויות והקומפניאנס ועל מה שקורה במשחק, הם כלום, כאילו...
הגעת, יש איזושהי בחירה גדולה אחת, שאני חושב שדווקא עושים יחסי, כאילו, אני שיחקתי גם באופן אירוני ב-48 שעות, משהו כמו 10-15 שעות, שהוא לא ישנתי בלילה כשהתחלתי לשחק את זה על הפרו, על ה-PS5 פרו, ו... יש איזו בחירה שהיא מרגישה מאוד רצינית, ואמרתי, זה מוזר לי שהיא מגיעה כל כך מוקדם במשחק, אני טועה אם הגעת אליה, שאתה צריך לבחור בין שתי מקומות ללכת אליהם? אז כנראה שלא, זה סיק קצת יותר, פחות מהמסביב בין לבין כנראה. כלומר, הבחירות האלה נמצאות, אני חושב שאולי הן פחות דרמטיות ממה שהיה במשחקים קודמים, או פחות מהותיות, ואני אגיד לך בכיוון שאני לא, אתה זוכר איך הגנוזיישן היה? כלומר, כמה הבחירות האלה היו?
זה היה לפני 10 שנים, אני לא זוכר מאוד.
זהו, אני מנסה להבין אם אני... אבל כן, כן, תמשיך.
יכול להיות שזה בין השאר מפריע לי, כי הוא כל כך... הוא מרגיש נורא מתנשא לגבי הבחירות. כאילו, כל פעם שעושים הבחירה הכי קטנה, אז צץ כזה פופ-אפ בצד שאומר, היי, עשית בחירה, ועכשיו, וזו הבחירה שעשית, ואז כשיש את הסוף של הקווסט, הוא אומר, למקרה שאתה לא זוכר, עשית את הבחירה הזאת בקווסט הזה, ואז כזה חצי שעה אחר כך, כשקורה משהו שמרפרנס את הבחירה הזאת, אז הוא אומר, אתה זוכר? זה קרה בגלל הבחירה שעשית. תראה, תראה. ואני כל כך שונא את זה. זה מרגיש כאילו הם חושבים שאני אידיוט, שאני לא אשים לב שעשיתי את הבחירה?
זה מרגיש כאילו שחקנים כזה ניסו את המשחק במהלך הפיתוח, ואז הם שאלו אותם, מה חשבת על איך שהבחירות שלך ישפיעו על הסיפור? ואז אמרו, מה? מתי הבחירות שלי ישפיעו על הסיפור? אז הם הכניסו הודעות כדי שהשחקנים ידעו מתי הבחירות משפיעים על הסיפור.
אני טועה אם אפשר לבטל את זה באפשרויות, כי זה באמת, כאילו, אני מסכים איתך שזה יכול לפעמים מאוד להתמיין ברמה של, אתה עושה שיחה עם אחת הדמויות, ויש לך, אתה בוחר את הטון, אומר לך, זה שם לב שהשתמשת בטון הזה, ואז הוא קץ אותך בחזרה על משהו שאמרת לו. עכשיו, זה נחמד מאוד כאילו שהוא נותן רפרנס לדבר הזה, אבל יכול מאוד להיות שאני גם הייתי לא שם לב ספציפי ש... בגלל שהוא זכר שאמרתי משהו אחד, הוא משתמש בטון הזה. עכשיו, יכול להיות.
אני מיד שמתי לב, ואז ראיתי את הפופ-אפ והתעצבנתי.
לא, אני אומר, בדרך כלל כן שם לב הדברים האלה, אני טועה, אבל באמת, זה נשמע כמו החלטה של אנשים לא, שיש השפעות, אבל הן לא בהכרח דרמטיות, הן יותר על טון של דברים, ואיך יש דברים, אתה יודע, לא לנקודת סיום, אלא דרך שאתה מגיע אליה, ואנשים אולי באמת לא שמו לב, הם רצו להגיד, אני מסכים למה ששחר אמר, כאילו לפחות זה השערה שלי, תראו עד כמה אנחנו כן מתייחסים למלא בחירות קטנות, ונכון, אני מסכים לך שחבל שהם לא סומכים על האנשים יותר שישימו לב לזה באופן עצמאי. ואולי באמת יש איפשהו באפשרות לשנות את זה, כי יש לזה, אפשר לשנות הרבה מה-UI והדברים שם. אולי זה משהו שכן אפשר, לא יודע.
אני כן אגיד שזה בין השאר חלק מזה לפחות, זה סימפטום של, לדעתי לפחות, הכתיבה במשחק הזה לא משהו. כאילו המומנט ומומנט, הדיאלוגים לא זורמים כל כך טוב, הטקסטים הם כאילו יחסית מרגישים שטחיים וקרינג'יים. אני לא מתחבר לזה בכלל. יש הרבה מקומות זה פשוט נורא מיותר, שדמויות חוזרות על דברים שוב ושוב, או ש... על שלא לדבר על שיש איזה קוט און קוט חידה, שדוגמה לחידה זה יש 3-4 whatever כמות כלשהי של דברים כזה קריסטלים מרחפים באוויר שצריך לראות בהם, זה מה שהמשחק קורא לו חידה, ואז כל פעם שיורים באחד אז כל הדמויות מרגישות צורך להגיד עכשיו נשארו עוד 3, עכשיו עוד 2, עכשיו עוד 1. אז כל סך הכל הסכום הכולל של זה, זה פשוט הכתיבה מרגישה לי לא משהו.
מעניין, אני מה שהפריע לי בעיקר בכתיבה, אני כן סך הכל נהנה גם מהכתיבה, אני חושב שהיא מאוד, וזה בינתיים בעלילה שהיא המשך ישיר אגב של Inquisition, ברמה שצריך רפרשר למי חלק מהדמויות שמופיעות, ואני חושב שמדיין דמויות שפגשתי, הם לא עושים עבודה טובה בלהזכיר אותם, ואתה ממש צריך כאילו, לדעת מה קרה, או לפחות את הפעימות הגדולות של מה שקרה במשחק הקודם, ואתה צריך להציל את העולם מזה כמה אלים שברחו, ואתה, שוב, אם אמרנו מה ספק שתיים קודם, ליטרלי לאסוף צוות שיעשה את זה, הצוות נורא מסתדר אחד עם השני, וזה לא כיף לי כל כך מהבחינה הזאת, הם יותר מדי מסתדרים אחד עם השני, דיברנו על זה באחד הקבוצות שזה כמו ה-MCU, הכל כתוב קוויפי וכולם סבבה עם זה סך הכל, וגם הריבים זה רבים שנגמרים אחרי דקה וחצי, כן, אבל בוא כולנו ביחד אנחנו צריכים to avenge them, כאילו זה כאילו, תביאו קונפליקט, תביאו... משהו שיהיה, כלומר, אני נפל לי הסימון ללמה בכל הסדרות תמיד דברים רעים קורים לאנשים. כי קונפליקט מעניין, וכשהכל מסתדר, וכולם סבבה סך הכל אחד עם השני, זה פחות מעניין. כאילו, תפסיקו להיות אנשים בוגרים, שמדברים אחד עם השני, ותתחילו להסתיר דברים, ולשמור סודות, ושדברים יתפוצצו באוויר, כי אתם לא מדברים אחד עם השני. יאללה, תהיו אנשים פחות בריאים בנפשכם, מה אני אגיד לכם?
כן, זה חלק ממה שמפריע לי מבחינת ה-companions, הפארטי, כאילו, הקלאסיקה של משחקים של ביואר, זה הולכים איפשהו בעולם, מטיילים עם הפארטי שלכם, והם בינתיים מקשקשים ביניהם, והרבה מהכיף של זה לראות אותם, כאילו, על מה הם לא מסכימים. לראות אותם מתווכחים על כאילו, דעת או על הפוליטיקה או על דברים קטנים שהם כאילו מתעקשים איתם, ופשוט לא נתקלתי בשום דבר כזה בינתיים.
יש צמד אחד שאני חושב שהוא טיפה יותר אגרסיבי אחד כלפי השני, אבל אני די בטוח שתכף הם ישימו את זה בצד ויגידו, טוב, אתם חברים עכשיו. ובואו, הנה, אני רואה את הצד שלך, אתה רואה את הצד שלי, אני כבר יכול להיות קצת יותר דיוד דומים אחד לשני. תיפגשו באמצע. כלומר, אם זה לא ייגמר שם, אני אהיה מאוד מאוד מופתע. כי מאוד סנדד אוף את הפינות הפחות מולוטשות שזה. כאילו מאוד מאוד MCU, באמת. כאילו זה הווייב שאני מרגיש מהדברים האלה, וזה אני לא יודע אם להגיד זה לא דרגון אג' שהיה הומור ודברים כאלה, אבל זה אני פחות היה פוקוס במשחקים הקודמים.
זה מרגיש שונה מהווייב שאני זוכר מדרגון אייג'. דרך טובה להדגים את זה, זה מוריגן. פגשתי את מוריגן, היא כאילו סתם כזה באה, קשקשה קצת, כזה וייב של, כן, סתם באתי לעזור, מה שלומכם? זה לא הרגיש כמו מוריגן.
כן, קצת underwhelming, ואני מקווה שהיא תחזור, כי היא חתיכת דמות בסדרה הזאת.
אני מרגיש שיש המון רקע, יש המון לור שהוא מאוד אפל, בעיקר במשחקים הקודמים. הניסיון שלי עם Dragon Age מאוד מוגבל, הניסיון שלי זה כמה שעות בדרגון אייג' אוריג'נס, ובגלל האוריג'ן שבחרתי בדרגון אייג' אז זה התחיל בזה שהייתי אמור להתחתן עם מישהו, ואז באו בני האדם ורצחו את כל המשפחה שלי בייסיקלי, והיו סופר גזענים אליי, אבל במשחק הזה זה כאילו ברקע וכזה מתעלמים עם זה טיפה. יש ברקע עניין של עבדות, לפחות ברקע שאני בחרתי לדמות שלי, יש עניין שאני משחרר עבדים. אז יש עבדות בעולם הזה, ויש אנשים שהם נגד עבדות כנראה, אבל זה לא front and center, ובאמת כולם מאוד מרוכזים במטרה של להציל את העולם מהאפוקליפסה שעומדת לבוא עליו, ואין את הדברים האלה כדי ליצור קונפליקטים. דוגמה מסוימת זה מס אפקט באמת, שיש לך את טלי, שהיא מזן של חייזרים, שיצרו AI ורובוטים, והרובוטים האלה בייסיקלי מרדו בהם, וסילקו אותם מהכוכב שלהם. ובשלב יותר מאוחר, יש לך מישהו שהוא רובוט מהרובוטים האלה. אז זה מיד יוצר קונפליקט.
ואז אתה יכול להקשיב לליג'ן וטלי מדברים.
נכון.
בזמן משימות, וזה ממש מעניין.
נכון, ויש את העניין של הווירוס שהפך את זן מסוים של אנשים במאס אפקט לאקרים, ואז יש את המדען שהיה חלק מהצוות שיצרו את הווירוס הזה, והוא חלק מהצוות שלך, והוא מדבר עם חברי צוות שלך שהם חלק מהזן הזה. ולקחת את הרקע האפל והמלוכלך הזה, ולהפוך אותו לחלק מהאינטרס השדמיות, זה מאוד מאוד מועיל. אני עדיין לא נתקלתי בזה בוולגארד, אבל יכול להיות שיהיה במשך.
נתקלתי, אני כן אגיד שנתקלתי קצת בקווסט של אחת הדמויות, זה נראה ששם מכניסים את הדברים האלה. לכל דמות יש, שוב, מספיק שתיים, היה לויילטי קווסט, אז פה זה לויילטי ארק, נקרא לזה ככה, יש לכל אחד, לא יודע, משימה אחת, זה רצף של משימות, וזה נראה שכל הדברים היותר כבדים והדברים האלה, הם לא קורים במשימות צד הרגילות, או בשיחות בסביבה, אלא במשימות האלה. ויש לזה השלכות, במיוחד אם אתה כן בקיא קצת בלור של הדברים האלה, נגיד אני עכשיו, ברצף הזה של הרדינג, אחד הדמויות החוזרות וזה, כן דברים שמשפיעים. אז זה קיים שם, אני מסכים שזה לא הפוקוס ולא הווייב הכללי. אני חושב שהם קצת הפכו כאילו את היחס. אם שמצחק הקולם זה היה חלק מהפוקוס העיקרי, ופה ושם היה כיסים של, של הומור וכלילות, אז פה זה קצת התהפך.
אני אגב, אנחנו כאילו, אוקיי, התחלתי במאוד שלילי, ואנחנו מאוד מתמקדים עד עכשיו בדברים השליליים, חוץ מיאיר שמנסה להיות אפולוג'יסט, אבל אני כן מאוד נהנה מהמשחק, כן? אני, זה לא מרגיש לי כמו ביואר קלאסי, זה לא לגמרי מרגיש לי כמו דרגון אייג', זה בטח לא מרגיש לי כמו משחק תפקידים רציני, עמוק, אבל זה משחק אקשן מאוד כיפי, יש כאילו הרבה עניין ועומק לקרב, כן? ויש כזה עץ סקילטרי מאוד מפורט ועמוק, ולקומפניינס יש סקילטריז משלהם.
בתור מה אתה משחק?
אני רוג, הולך לכיוון דיוליסט, אבל עם גם קצת קשת. התלבטתי בין זה ובין קוסם, אבל בדיוק לא מזמן סיימתי את Shadow of the Earth Tree בביל של קוסם, אז הלכתי על רוג עכשיו. אבל קוסם גם נראה מגניב.
כן, אבל
מה אתם משחקים?
אני משחק בתור קוסם עם התמקצעות לכיוון, הם קוראים איזה Spellblade אני חושב, שזה סכין ואורב, שזה סוג של דוליסט, כאילו אתה מרגיש כמו רוג, רוג קסום, שיותר מהיר ויש לו איזשהו סכין קסומה, עם קצת מתקפות של AOE. כאילו לכל דמות יש שם שלוש כיוונים, שלפי מה שצריכתי בסקילטרי, אתה יכול ללכת למלא את כל הסקילטרי, אבל מתישהו, אני חושב שזה בשלב 30, אתה כאילו פותח את האפשרות 20. לעשות 20? 20, 20 לעשות הספליזציה של, של אחת מהם, אתה תיאורטית יכול להפעיל את כולם, אבל כאילו, כאילו לפתוח את כולם, אבל להפעיל רק אחד כל פעם. וזה שלך קצת שונים, וזה... זה נראה כאילו לכל אחד מאלה יש אסוציאציה עם איזשהו פאקשן אחר במשחק. כאילו, המייג' הספלביינד, הספלבלייד, הוא כאילו קשור לקרוז, אבל המשחק לא מגביל אותך באיזשהו, בשום שלב, כאילו, לפי הפאקשן שעשית עוד דברים כאלה. כאילו, זה משהו שמאוד אהבתי לגבי המכניקה הזאת, שאתה יכול בכל רגע נתון להחזיר, לעשות ריסט לכל הסקילטרי שלך ולבנות אותו מחדש. ועשיתי את זה כבר שלוש פעמים. בעיקר לפי ציוד שקיבלתי, אם קיבלתי איזה טבעת שפתאום נותנת לי איזשהו 20% לפייר דמג' או איזשהו בונוס לדברים שם, אמרתי, טוב, בכלל לא התמקצעתי בכיוון הזה בכלל, בואו נעשה את זה, ומשנה את כל הסט שלי משהו אחר. וזה כיף, וזה מגניב, שיש את הגמישות הזאת, חבל לי קצת שלא הייתי יכול, שאני לא ממש יכול לשנות את הקלאס, ולנסות את הלוחם או את הרוג או דברים כאלה, כי זה מרגיש לי שרק ממש כמה שעות פנימה אתה מתחיל ממש להבין מה, אם אתה אוהב או לא אוהב, לאיזה כיוון לקחת את הדמות.
אז אני שיניתי את הקלאס, השתמשתי בפיצ'ר של שינוי הקלאס, של להתחיל את המשחק מחדש. שיחקתי איזה שלוש שעות, שיחקתי כלוחם, לוחמת, כי אני תמיד משחק כלוחמת, כי זה מה שאני אוהב בכל משחק שאני משחק פחות או יותר, ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה מערכת הקרב לא הכי מתאימה לזה, ובא לי להיות כזה יותר מרחוק, יותר עושה דוג'ים וכאלה, אז הלכתי על קוסם באופן שונה מרוב המקרים, במקרה שלי, והתחלתי להיות קוסמת, והרבה יותר נהנתי מהמערכת קרב פתאום. פתאום היא רישה יותר מהירה, יותר סנאפי, והאפקטים הגרפיים הם צבעוניים ויפים, ואתה מדי פעם מחליף נשק, אז זה גם מחליף את האלמנט של הנזק שאתה עושה, אז זה גם צבעים אחרים של האפקטים. אז אהבתי את זה מאוד, ודבקתי בקוסמת, ו... כבר עברתי את הנקודה שאליה הגעתי בשמירה המקורית שלי. אז יש פיצ'ר של החלפת קלאס, אם אתה מוכן לוותר על כל ההתקדמות שעשית.
כן, אם אתה מזוכיסט סלש סיקו.
כן.
אני מאוד מרוצה מהרוג, ואני גם בדרך כלל משחק רוג במשחקים כאלה, או משהו דומה.
כאילו רוג לייק, לא חשוב. זה התרומה שלי לדיון.
לא, לגיטימי. זה מרגיש מאוד כזה, מה שהייתם מצפים ממשחק אקשני מהיר כזה היום, שזה אומר דודג' רול, פרי, הרבה כזה קומבואים, וזה עובד, בגדול טוב. הכיוון של המצלמה היה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב. יש הרבה פעמים שאני כזה, או אם אני לא עושה לוק-און על אויבים, אז המצלמה הולכת פשוט לאן שבא לה ואני לא רואה כלום. אם אני כן עושה לוק-און, אז אויבים במשחק הזה ממש אוהבים להיעלם. זה די מעצבן לרוג, ואז אם עושים לוק-און, רצים לכיוון של איזשהו אויב, מרביצים לו פעמיים, ואז הוא נעלם, ואתם צריכים למצוא אותו, במיוחד בוסים. צריכים למצוא לאן הם נעלמו, ולעשות לוק מחדש.
זה מעצבן לכל הקלאסים, לפי דעתי. לפעמים הם אפילו לא נעלמים, יש בוס מוקדם שפשוט קופץ טיפה, ואז כשהוא קופץ, אז הוא מאבד אותו מסיבה כלשהי. זה לא נחמד, אבל מעבר לזה, המערכת קרב כיפית, היא סנאפית והיא מהירה, והיא יפה מאוד. היא ממש נחמדה, וגם הבחירות, כמו שאמרת, בעץ סקיל, הן מעניינות ומגניבות, ויש כל מיני יכולות מגניבות שמוסיפות, מוסיפות לך נזק לפי איך שאתה משחק בעצם. זה מאוד נחמד.
אני עוד לא החלטתי מה אני חושב על הקומבואים, איך שהם עובדים, כי איך שזה עובד זה שיש יכולות מסוימות שעושות איזשהו סטטוס לאויבים, ואז יש יכולות אחרות שאם לאויב יש את הסטטוס הזה, עושות כזה פיצוץ גדול. ברמה יחסית בסיסית, המערכת קרב די בנויה מסביב לקומבואים האלה, לכל הקומפניאנס יש יכולות שעושות סטטוסים ויכולות שמפוצצות סטטוסים, והמשחק מאוד מסמן בכזה שלטים זוהרים שצריך לעשות את הקומבואים האלה, כאילו, וזה מרגיש מאוד כיף, כן? אבל מצד שני זה אומר שכמעט תמיד הדבר הנכון לעשות זה לחכות לשני הקומפניאנס שיהיו כאילו בקולדאון, ואז לעשות את השתי היכולות שלהם שאחד עושה סטטוס ואחד מפוצץ אותו. שזה מאוד חבל.
חבל לי שיש קומפניאנס שמרגישים כאילו הם עושים אותו, שאין לי למה לקחת אותם ביחד, כי הם לא קומפטיבל אחד עם השני. יש כאלה שהם קומפטיבל איתי נגיד, ואז אחת ששמתי כאילו הפכת אותה להילר, שתכף כל דמות יש לה אחד מהסקילים שלה יכולת, סקיל של ריפוי בווריאציה כזאת או אחרת, שזה, אתה יודע, לטוב ולרע, להתרחק קצת ממכניקות של RPG קלאסי, אז לא משנה, גם לוחם יש לו היל, גם לקוסם יש לו היל, גם לרוג, לכולם יש.
כן, זה, אני ממש לא מרגיש את, כאילו, את הקלאסים של הקומפניאנס.
כן, הם פשוט ברקע עושים נזק, אני בעיקר כאילו, לפי מה שבא לי, אני לוקח אותם לפי מי שאני רוצה לחזק איתו את הקשר, שזה תמיד נב, כפר עליה, ועוד מישהו או מישהי נוספים, בטח כלל בלארה, באמת יהיה, או דאברין. ונגיד אחד שם לו שיהיה הילר, והשני קומבו איתי, לפי הסקילים שיש לי. אבל כן, זה קצת מזכיר, היה את זה במס אפקט 3, אני חושב, שגם קראו לזה פריימר ודטניישן. אבל שם זה היה, בלי העוד פיין הזה של ה, זה עוד עושה דטניישן לוויקה, לסנדר, וכאילו זה ממש היה אחד שפשוט היה סקילים שהיו עושים הכנה, ואחד היו עושים טריגר. כן, לא בטוח שאני אוהב את זה.
כן, הקומפניאנס מרגישים קצת כמו עוד פריט ציוד שאתה עושה לו אקוויפ בגדול. המשחק מאוד פוקוסט על הדמות של השחקן. האויבים לרוב התקפו את הדמות של השחקן, ואם הדמות של השחקן מתה, אז זה גיים אובר, אי אפשר לעשות לו ריווייב. ובמשחקים קודמים של ביואר שאני מכיר לפחות כמו
מסאפקט, יש דרכים לעשות ריווייב.
כן, יש דרכים לעשות ריווייב, יש ריווייב שתלוי, אני חושב, בציוד, ואתה יכול לעשות לזה
צ'ארג'ים. בציוד וקומפניאנס, ויש קומפניאנס,
כן. כן, יש איזה דרכים לעשות ריווייב בצלב יותר מאוחר ממה שאני נמצא, אבל זה לא ביכולת בסיס, זה לא משהו שהוא בסיס
כן, למעבד
קרב. אז זה ציפה שונה ממשחקי דרגון אייג' קודמים, אני חושב. אז הפוקוס הזה על הדמות שחקן, מצד אחד זה מגניב כי אתה השחקן ואתה המנהיג ואתה עושה את רוב העבודה, מצד שני זה גורם לקומפניאנס להרגיש פחות משמעותיים בקרב. אני חושב שזה טיפה אוף בלנס, ואנחנו, אני חושב ששוב אני רוצה להדגיש משהו שאופר אמר, אנחנו קצת שליליים בדיון, אבל אני מאוד נהנה מהמשחק, יש טיפה דברים שאפשר לדבר עליהם שאולי יכולים לשפר את המשחק, אבל סך הכל זה משחק מצוין. בעיניי. עד כה.
כן, כן, הוא גם לא הזכרנו, אבל הוא נראה ממש טוב.
כן, רציתי להגיד, שאנחנו צריכים להקדיש כמה דקות לדבר על כמה המשחק הזה יפה. אני עוצר הרבה מאוד פעמים בכל שלב, ואני חושב שגם המפתחים יודעים את זה, כדי להסתכל על הנוף. יש מלא מקומות שאני כזה הולך, ויש איזה משהו קטן שאני יכול לאסוף, איזה 3 מטבעות זהב, והמקום שבו אתה אוסף זה איזשהו מצוק, ואתה יכול לראות איזשהו נוף ממש מגניב, עם איזושהי טירה שהתפוצצה, אבל גם קפאה בזמן, אז הכל מרחף, וכל החלקים מרחפים באוויר, ויש איזה אפקט ירוק מגניב של קסם, ויש מלא מקומות כאלה, ומלא אזורים שיש פשוט נוף ממש ממש יפה. המשחק, הסביבות במשחק הזה באמת מרהיבות. עיצוב המוניטי קיבל הרבה מאוד ביקורות כשהוא נחשף, אבל אני חושב שהוא עובד מצוין.
אני סבבה איתו.
אני חושב שהוא עובד טוב, ישבו אותו לפורטנייט, אמרו שהוא גנרי וכל מיני כאלה, אני לא כל כך מסכים עם זה, אני חושב שהוא עם מלא אישיות, ואני חושב שהוא עושה, הם עשו עבודה טובה איתו. והשיער במשחק הזה, פסיכי. זה פשוט מטורף, הטכנולוגיה של השיער במשחק הזה היא לא, כן. היא לא סבירה בכלל, וזה עובד, זה גם עובד באופן כזה חלק, שלא מכביד על המעבד כל כך, זה מאוד, אני לא מבין איך הם עשו את זה, זה איזשהו כישוף ממש ממש מרשים, שהם עשו שם, וגם השיער מגוון מאוד, יש טלטלים, ויש שיער שהוא גלי, ויש שיער שהוא חלק, ויש שלל שיער אפריקאי, אם זה דרדלוקס, ואם זה סוגים אחרים של שיער, ולא רק תספורת אפריקאית אחת, כמו שיש בהרבה משחקים. ממש עשו עבודה מדהימה בפן הזה, ובהרבה פנים טכניים. המשחק הזה מאוד מאוד מרשים טכנית, וגם מאוד יעיל. אני אשחק אותו למחשב, והוא רץ מאוד מאוד יעיל בעיניי. ממש מרוצה ממנו, מהבחינה הזאת. זה ממש כיף לשחק במשחק, שנכון, אולי זה לא הכתיבה הכי עמוקה והכי מעניינת, ויש לנו כל מיני סייגים, אבל זה ממש כיף לשחק במשחק שהוא פשוט רץ ממש טוב, והוא ממש יפה. זה נורא נורא נחמד.
כן, והוא כן, כאילו, יש, כאמור, יש הרבה, יש בהחלט דברים להתלונן, אבל הוא משחק מאוד כיפי.
מאוד, כן. אני מאוד נהנה ממנו. ואין בו, אין בו, הוא כאילו קצת חסר ג'אנק. הוא די מלוטש. הוא מרגיש פשוט שהוא עובד כמו שהוא אמור לעבוד. אין בו הרבה דברים שאתה צריך, מבחינה טכנית, לסבול. שזה בסדר שיש אותם במשחקים מסוימים, אבל זה נחמד בידי הפעם שיוצא משחק שאין את הדברים האלה. אני מאוד נהנה מזה.
כן, משחק כיפי בהחלט. אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד, שני דברים קטנים שקצת מעצבנים אותי. אחד זה איך שהרומנס עובד במשחק הזה, המערכות יחסים. אני עוד לא הגעתי לכאילו משהו שאפשר לקרוא לו מערכת יחסים כאילו רומנטית, כמובן, עם מישהו, אבל זה שפשוט מדי פעם יש בחירה אקראית במהלך שיחה שיש עליה כזה לב, וכזה, אוקיי, זה לא, that's not how it works, אני לא יודע, אני לא אוהב את זה. זה מרגיש מאוד מאולץ, ויכול להיות שזה שוב הכתיבה הלא מדהימה. והדבר השני זה מי זה רוק? כאילו, למה הדמות הראשית היא בכלל שם? לא ברור לי. זה כאילו, יש את כל הדמויות, יש את וריק והרדינג שהם מהאינקוויזיציה, מהמשחקים הקודמים, והם אנשים חשובים, והם עושים את הזה, והם מביאים כל מיני אנשים אחרים שהם כאילו טובים במה שהם עושים, ויכולים לעזור וזה. ואז יש את רוק, ומשום מה, כולם מאוד אוהבים את רוק, וחושבים שרוק אחלה כאילו בהכל, וצריכים להיות המנהיג, וכולם מקשיבים לי, ובשום שלב המשחק לא טרח להגיד למה, מאיפה הגעתי, למה אני פה, מי אני, אין לי מושג.
אני חושב שהמשחק אומר, הוא אומר, אבל הוא במקום להראות, הוא אומר, וזאת הבעיה.
לא, אני חושב שאני דווקא בדיוק רוצה להגיד הפוך, אני חושב שהוא לא אומר בהתחלה, הוא רק אומר שווריק היית מישהו מהצוות שלו בהתחלה, בשביל למצוא את סולאס, יחד עם הרדינג, כלומר, מישהו שהוא גייס אותך, ואז אירועים קורים שהופכים אותך להיות המנהיג דה פקטו, אני חושב שהוא עושה דווקא עבודה טובה בשואו דונט טל, ויש והרקע שלו, זה, או שאלה במקרה שלי, מי הם ומאיפה הם הגיעו, זה קצת מאוד תלוי ברקע שאתה בוחר, ובבחירות שאתה עושה בדיבור, כלומר אני בחרתי להיות אחד הפאקשן מהשאדו דרגונס, וזה מאוד השפיע על חלק מהדיאלוגים. שוב, ברמה גם לפעמים מעצבנת שהמשחק שם לי את האייקון של הפאקשן, כשיש לי אופציה של שיחה שקשורה לזה בגלל זה, כאילו תראה, תראה, אתה יכול להגיד את זה בגלל שאתה יש לך את הרקע הזה, במקום לעשות את משהו טיפה יותר טבעי, שאני יכול להבין למה הם עשו את זה, אבל זה קצת מציק.
טוב, יש את זה גם בבולדורס גייט 3, כן? רשום, אתה רוג, אז אתה יכול לומר את...
כן, שוב, לא תמיד אני אוהב את זה שהם עושים את זה, כמו זה, זה מרגיש כאילו, זה מאוד משחקי נקרא לזה ככה.
כן, זה איזושהי מוסכמה של הז'אנר קצת.
וזה בסדר לי שהיא לא הנבחרת הזאת שנבעו שיגיע, כאילו גם שיחקתי קצת ממש את אינקוויזישן לפני שזה שיחקתי את זה לפני כמה שבועות, וגם שמה, אתה במקרה נמצא, הדמות שלך במקרה נמצאת שם באזור בפיצוץ הראשון, מקבלת את המרק במקרה, ובגלל שיש לך את המרק, אז עכשיו כאילו מעניין אותך, אבל הדמות עצמה אין, היא בלנק, וגם הוורדן מהראשון, כאילו הדמות שלך מהמשחק הראשון, היא בלנק, דווקא הוק משתיים, יותר יש לה איזשהו אופי, ופה כן יש לה איזשהו אופי שמשתנה, נכון, אבל אני חושב שהם פה דווקא עושים עבודה בקטע, טובה בקטע של show don't tell, כאילו או טל תוך כדי שיחות, כי זה משחק של ביובה.
הבעיה שלי היא לא שזה tell don't show, זה don't tell and don't show. זה כאילו, יש רקע, יש כאילו, אני יודע מה היה הרקע של רוק, כאילו, לפני שכל הסיפור התחיל, אבל אני לא יודע איך זה הגיע מזה להתחלה של המשחק. ואני לא יודע איך זה הגיע מההתחלה של המשחק ל... פתאום אני המפקד וכולם סומכים עליי וחושבים שאני מה זה מגניב והכי אחלה שיש.
אני חושב שזה תוך כדי תנועה, אני פה לא מסכים איתך, אני חושב שזה משהו שנבנה, והיו שיחות במשחק של הדמות שלי עם דמות אחרות שמדברות על זה, של למה לעזאזל אני אחראית ולמה לעזאזל איך עושים את הדברים האלה. הרבה שיחות עם, או לא הרבה, אבל כמה שיחות עם, נו, איך קוראים לו?
ואריק.
ואריק, כן. כלומר, זה כן נקודה שנוגעים בה, ודווקא אני לא זוכר שנגעו בזה במשחקים הקודמים, בסדרה הזאת בכלל, של למה זה שמישהו יקשיב לך.
אני חושב שבמשחקים הקודמים פשוט, אתה כשחקן והדמות שלך נכנסו לכל העניין, נכנסים לכל העניין ביחד. באינקוויזישן אמרת, יש איזה פיצוץ, ואז יש לך את המרק, ואז אתה מתחיל להיכנס לעניינים.
נכון, פה זה כאילו, אתה מתחיל מזה שוורק גייס אותך באיזה סצנה שכאילו אתה וורק מכירים. למה הוא בחר אותה דמות, למה זה, נכון, יש איזשהו אמורפי עלי, למה בכלל הוא גויסת למסיבה הזאת מלכתחילה, וזה, אתה יודע, סך הכל זה נראה לי בסדר, לא כל תשובה שאלה צריכה להיות, אני לא זוכר, סדרת ספין-אוף סטייל סטאר וורס על כל דמות משנה שמופיעה וזה, דווקא אני, לי זה נחמד מה שהם עשו.
זה לא נורא, אני חושב שזה טיפה לא אלגנטי, וזה מרגיש בהתחלה טיפה תלוש, אבל די מהר שכחתי מזה, די מהר זה עניין של כאילו שעתיים, שלוש. והפקתי לדאוג לגבי זה כל כך, אבל אני חושב שהפתרון לזה, הם כבר מצאו אותו במשחק הראשון בסדרה, בדרגון אייג' אוריג'נס. אם היה אוריג'ן, באמת שאתה בוחר אוריג'ן, ואז לפי זה יש את המשימה הראשונה, ואתה עושה את המשימה הזאת, שרשומה בטקסט באוריג'ן, ומזכירים אותה מדי פעם בשיחות עם וריק, אם הייתה את המשימה הזאת, אז זה היה פותר את כל הבעיה הזאת, ואז היה טיימסקיפ. שנה לאחר מכן, סוף סוף הצלחתם לעלות על עקבותיו של סולס, והנה עכשיו אתם עושים את המשימה שבאמת התחילה את המשחק.
אז זה מספיק שהם רפרנסים לזה, לדברים בעבר, ולא בעיקר מראים את זה.
לי חסרה פגישה בין וריק והדמות הראשית. אני חושב שאם היו מראים את זה, ולא סתם מדברים על זה מדי פעם, זה היה נראה לי יותר זורם. אבל זה לא נורא, זה באמת באמת לא נורא. זה די מהר נשכח. ויופי של משחק, והרבה אנשים אמרו, הרבה אנשים אמרו, זו החזרה של ביואר לכושר, הם סוף סוף חזרו לעצמם ועשו משחק טוב אחרי הרבה מאוד זמן שהם לא עשו, ואני מסכים, אני חושב שזה גורם לי להיות מאוד אופטימי לפרויקטים הבאים שלהם.
כן, ואני עוד מאלה שאהבו את יחסית את אנתם ויחסית את אנדרומדה. אבל כן, בהחלט. היידה מס אפקט ב-2035.
היידה.
אוקיי, זהו, זה... Dragon Age The Veil Guard.
זה כל הפרק.
בינתיים.
פחות או יותר, זה היה לך פשוט חצי שעה של הקלטה.
לא רחוק מזה.
לא היה שום דבר אחר חשוב, הרי. אז יאיר, רוצה לדבר על כמה דברים הקטנים ולא מעניינים ש...
האמת שכן, אני אזכיר את האמת שבקטנה, כי אין לי הרבה מה לדבר עליהם בכנות. נתחיל מהדבר הפחות מעניין אישי באופן כללי, שזה Call of Duty Blops 6, Black Ops 6, ששיחקתי כי הם עכשיו חלק מגיים פאס, עם כל הרכישה, אני חושב שזה המשחק הגדול הראשון שיצא תחת אקטיביז'ן לגיים פאס, והוא נחמד, הוא כיפי. אני חושב שהוא אחד הקמפיינים הטובים שהם עשו בשנים האחרונות, ניסיתי לשחק את... לאט לאט הם הוסיפו דברים לגיימפאס, הדברים השנים, אז הרימק האחרון של מודרן, של הטרילוגיה של מודרן וורפר, אני חושב שהמשחק הראשון שם, כאילו הרימק של המשחק הראשון היה מאוד כיף, שתיים היה בינוני מינוס, ומודרן וורפר 3 שיצא שנה שעברה, היה אני חושב באופן אקטיבי רע, הם לקחו מפות מולטיפלייר, ופשוט לפעמים שמו את הנרטיב באופן כללי, ואמרו טוב זה המשימה עכשיו, כאילו ליטרלי מפת וורזון או משהו כזה שהם עשו, סיפור לא מעניין, ופה זה מאוד מגוון, כלומר זה יותר לתמה של, של המלחמה הקרה, וכל מיני יודע, דברים ניסויים וחומרים ודברים כאלה, אז יש את המשימות סטייל Call of Duty, יש הרבה משימות התגנבות שזה מפתיע, אבל התגנבות שלא אכפת להם בדרך כלל שאתה go loud, תראה בכולם, יש כל מיני משימות שהן קצת משתמשות בחומרי הזיה, סטייל פאר קריי, שתמיד יש את המשימות האלה, שאני חושב שהן המשימות היותר מעניינות, שקצת מאפשרות לשחק עם מה אמיתי ומה לא, אבל סך הכל זה קמפיין סטנדרטי, נגמר בקליפהנגר, אבל נורא נורא כיף, מאוד נהניתי, אז שתי אגודלים למעלה, משהו שיש לי אפילו עוד פחות להגיד עליו, כי לא ממש יצא להתעמק איתו, זה ממש טרי טרי, זה הפלייסטיישן 5 פרו, ש... התקבל והתחבר ביום חמישי בערב, אחרי שהפלייסטיישן 5 שלי מצא בית חדש ואוהב, ושיחקתי עליו קצת, הורדתי עליו בערך כמעט כל משחק שיכלתי לחשוב שקיבל את העדכון, שיש את החמישה, רשימה שאני חושב שמשהו כמו 50 משחקים שקיבלו, בפועל שיחקתי כמה דקות בספיידרמן, ש... נראה ומרגיש טוב, כאילו יש להם עדיין שתי מצבים באופן אירוני, אחרי כל הדיבורים על זה שזה יהיה סוף למצבים, פשוט במקום מצב רזולוציה ומצב פריים רייט, פשוט זה הכל יהיה ביחד, אז הם עדיין משאירים את האופציה למפתחים לעשות איך שהם רוצים, אז יש פה שתי משחקים, אחד של, הם קוראים לזה, אני חושב, Fidelity או Performance Pro, שזה בערך לקחת את שתי המצבים הקיימים, של ה-60 פריים ושל המצב של כל ה-Bells and Whistles שהיה במשחק המקורי, ולאחל אותם ביחד, וזה נראה ורץ נהדר, באמת מרגיש ונראה הרבה יותר טוב במשחק הראשון, בהשקה המקורית, תוכל לפני שנה, והם הוסיפו עוד מצב של, אני חושב שם קוראים לזה Fidelity Pro, שזה Ray Tracing על הכל באופן מלא, כלומר מצב של Fidelity יש לו דברים מסוימים, ופה זה, הם אומרים שזה ינסה לעלות לכמה שיותר פריימים, אבל מינימום 30, בכמה דעות ששיחקתי גם הוא רץ על יותר מ-30, להגיד לך שראיתי בדיוק הבדל בין שתי המצבי פרו, לא ממש שמתי לב, אבל כן, רואים שידרוג לאחרים, האם זה שווה את ה-3,200, 3,300 שקל שזה עלה לי, לא יודע, אבל גם כשיצא הפלייסטיישן 4 פרו, אבל אחד אני כאילו, ביט של לקנות קונסולות כאלה חדשות, צעצועים חדשים בהשקה, זה לא כל כך משנה, אני לא באמת הבן אדם להגיד כמה זה כדאי כלכלית, דבר שני גם שהפלייסטיישן 4 פרו והסיריז, סליחה, מה השימות שלהם באמת מבלבלים, של ה-1X, של ה-Xbox One X יצאו, לקח זמן לדברים לראות יותר טוב ולא ממש להרגיש את זה, כלומר אני זוכר שהפלייסטיישן 4 יצא עם Rise of the Tomb Raider, ששחקתי שנה קודם על ה-Xbox One, אז כן הוא היה נראה קצת יותר טוב, אבל זה כנראה לא היה משהו דרמטי, והשיפורים וההרגשה באמת הרגיש, שנה, שנתיים, שלוש אחרי זה, אני חושב ש-Red Dead Redemption 2 היה המשחק הראשון שבו נרגשת שיש פער.
כן, אז התקווה היא שזה יהיה GTA 6 הפעם.
אני מקווה, מצד שני, לאקסבוקס אין את הקונסולה הזאת, אז כאילו זה לא שיש עכשיו שתי פלטפורמות שהן יותר חזקות, כאילו שדומות ועל הצד החזק יותר, אז זה ליטרלי הפלטפורמה היחידה, יחד עם PC, כלומר, הם משתמשים כאן בהשתניין של רזולוציה, ואני לא הבן אדם שנסה להסביר אפילו להתיימר לנסות להבין מה הם עושים שם, אבל כן יש את העניין המקבילה של פלייסטיישן ל-DLSS, DLSS נכון מאוד? קוראים לזה PSSR, שכאילו משתמש במעלה את הרזולוציה, בלי באמת לעלות הרזולוציה. קיצר, זה נראה טוב, זה יפה, זה מגניב. כנראה מי שצריך לשאול אם זה שווה את זה, כנראה התשובה היא לא, זה לא משהו שקונים כי זה הגיוני, נקרא לזה ככה.
אני תוהה אם זה יותר טוב משציפית שזה יהיה, כן, זוכר שכשהתחילו הדיווחים על זה שהולך לצאת, היה נשמע כאילו זה באמת בקושי שדרוג אפילו.
לא, נגיד, זה כן שדרוג, השאלה עד כמה אתה שם לב, כי במשחקים כמו ספיידרמן, ראצ'ט אנד קלנק, כשהיו נראים מעולה מלכתחילה, אנחנו מגיעים כן לאיזשהו מצב של Diminishing Returns, ו-Final Fantasy 7 Rebirth נראה יותר טוב, חד משמעית, כאילו מה, אתה שם אחד שני, אתה כאילו, אתה רואה שיש הבדל, כאילו ברמת שיש משחקים שמוצאים אותם כרימאסטר, ו... בוא נגיד ככה, יש את הרימאסטר עכשיו של, נו, משחק עם הרפדים הזה. Legacy of Kain, נכון? מה שזה? יש איזשהו.
כן, כן.
שמוציאו טריילר לרימאסטר של משחק פלייסטיישן 2, שיוצא עכשיו, ואתה רואה כזה סקרין שעושה ויש ואתה רואה את החדש. אז על Final Fantasy Rebirth זה מרגיש ככה. באמת, זה כאילו הבדל שאתה, אם זה היה גרסת פלייסטיישן 6 של זה, הייתי מאמין. יש פה הבדל משמעותי, במשחקים אחרים זה פחות משמעותי. שוב, אני מניח שכל מקרה יהיה לגופו. זה בינתיים בדיוק מה שציפיתי, זה פלייסטיישן 5, שכנראה ירוץ טיפה יותר טוב. אז אני לא מוכזב, וזה לא, תת שאני לא ריגש אותי מעבר לעובדה שחזרתי שיהיה לי שוב את הפלייסטיישן.
טוב.
זה מרגש.
כן. לפחות חצי שנה לא תהיה עוד קונסולה חדשה לקנות, אז זו ההזדמנות.
אתה מדבר על מה, על הסוויץ' 2?
לא, אני מדבר על ארמו 2. כמובן.
אוקיי, כמובן. זה הולך להיות הדבר החמבה.
השעון המעורר המצופה ביותר בתבל.
ממש.
הוא יהיה בצבע כחול.
ה-2.
כן, זה השמועות.
כן. כן, כן. אוקיי, אני הלסת שלי על הרצפה. תחשוב על כל האפשרויות.
אני נשאר ער בלילה וחושב על האפשרויות, זה מה שאני עושה.
מהו? אוקיי. טוב, נהדר.
אז אפרופו נינטנדו, הם הוציאו משחק קטן בשם The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, וזה המשחק זלדה הראשון שבו משחקים את זלדה, אם אתה לא מחשיב כל מיני משחקי CDI מוזרים שיצאו פעם. אבל זה המשחק הראשון שמשחקים בו את זלדה, שהייתה תמיד בכותרת של המשחקים, אבל תמיד הייתה גם קצת בתפקיד פסיבי. ובמשחק הזה לא משחקים עם חרב ומגן, כמו שאנחנו רגילים, אלא משחקים עם שרביט שמאפשר ליצור אקוז או העתקים של כל מיני דברים. המשחק מפותח על ידי אותו צוות שפיתח את הרימייק של Link's Awakening, הרימיק למשחק גיימבוי שיצא לסוויץ' לפני כשנתיים, והוא גם באותו סגנון גרפי, שכל הדמויות נראות קצת כמו בובות, ויש קצת depth of field שגורם למשחק להיראות כמו פנורמה נורא מקסימה, ועם זאת הוא לקח כל מיני עניינים סגנוניים משני משחקי הסוויץ', משחקי הסדרה בסוויץ', אם זה האפקטים הקוליים, ואם זה האופן שבו הדמויות נשמעות, הוא לקח את הקטעים האלה מ-Tears of the Kingdom ומ-Breath of the Wild, אז יצר מין היבריד נורא נורא נחמד מבחינה סגנונית, והיכולת הזאת של זלדה ליצור העתקים היא הבסיס של כל הפאזלים במשחק ושל כל הקרבות במשחק. אז אפשר ליצור העתקים של כל מיני פריטים כמו קדים ומיטה ושלט, אז למשל אם אתה רוצה לטפס על מצוק שאתה לא יכול כי אתה לא קופץ מספיק גבוה, אז אתה יכול לשים מיטה, ואז עליה אתה יכול לשים עוד מיטה, ואז עליה אתה יכול לשים עוד מיטה, ואז אתה יכול לטפס על המצוק. וכדי להילחם, אז כל אויב שאתה מצליח להרוג, אתה יכול ללמוד את האקו שלו, וליצור את האויב הזה. ואז הוא נלחם בשבילך. זה לא אקשני וחלק ומגניב כמו משחקי זלדה אחרים, כי בסופו של דבר זה התנהגות של האויבים שאתה יוצר, הם בדיוק כמו התנהגות של האויבים שאתה נלחם בהם, אז לפעמים טיפה איטי, ולפעמים לא הכי יעיל, ולפעמים לא בדיוק עובד, אבל יש משהו מאוד מאוד כיפי ביצירתיות שזה דורש ממך, שזה משהו שמאוד מזכיר את Tears of the Kingdom, ויש משהו מאוד נחמד בכך שיש המון אפשרויות בכל רגע נתון, אתה יכול לבחור מלא אויבים שונים שילחמו בשבילך, לפי הסיטואציה. מאוד מאוד נחמד, אחלה פסקול, גרפיקה יפה, למרות שלפעמים לא רץ הכי הכי טוב, על הסוויץ', אולי על הסוויץ' 2 הוא ירוץ קצת יותר טוב, ויש את כל הטראפינגס של זלדה, את כל הווייב של זלדה, זה כמובן מתרחש בהיירול, וזה מאוד מאוד נחמד. עוד משחק זלדה של נינטנדו, זה לא משחק הזלדה הכי טוב של נינטנדו, לא בכללי ולא בסוויץ', אבל זה משחק זלדה, שהוא משחק משובח למדי בסך הכל, והוא כיפי, אני נורא נהנה ממנו, אני נורא אוהב את הווייב, אני נורא נהנה לפתור חידות בצורות לא צפויות, ואני שמח שהוא קיים.
שמעתי עליו דברים מאוד טובים, ואני אף פעם לא הולך לשחק בו. זה מאוד לא הסגנון שלי.
עוד משחק ששיחקתי בו, גם כן משחק מאוד חדש, מאוד בשיח כרגע, נקרא Final Fantasy 10. Final Fantasy 10 הוא Final Fantasy, שיצא ב-2001 לפלייסטיישן 2, ולי יש מערכת יחסים מאוד, מאוד משמעותית איתו. הוא המשחק שבגללו הבנתי שמשחקים זה דבר שאני יכול ממש ממש לאהוב. הוא משחק שגרם לי להבין, במשחק יכול להיות סיפור שאכפת לי ממנו, ודמויות שאכפת לי מהן, ועולם חדש שאני יכול לגלות, זה לא רק פיפה, וזה לא רק NBA, או לא יודע מה. מערכת היחסים הזה גורם לי לחזור אליו פעם בכמה שנים, והנה חזרתי אליו עוד פעם, הפעם בגרסת ה-PC, שזו כנראה הגרסה הטובה ביותר שיש לשחק בו. היא מאפשרת לעשות הילוך מהיר, היא מאפשרת להפעיל כל מיני צ'יטים של פיינל פנטזי מסוג, יש לך מקסימום HP, ויש לך תמיד את המתקפה הסופר חזקה של כל הדמויות, וכן הלאה.
תכלס, הילוך מהיר נשמע כמו הפיצ'ר הבאמת מוצלח.
הילוך מהיר ושליטה בקצב של המפגשים האקראיים נגד מפלצות. אתה יכול או לחבוט את זה, או להכפיל את זה פי שניים, אז אם אתה מכפיל את זה פי שניים ויש לך הילוך מהיר, אז אתה יכול לעשות level up, leveling up וגריינד מאוד מאוד מהר, הרבה יותר מהר משאכלת במקור, ועשיתי שימוש בהילוך מהיר ובפי שתיים יותר קרבות כדי לעשות leveling up, וזו פעם ראשונה גם שאני משחק במשחק, ושאני מגיע לסופו כשאני overpowered, שזה מאוד מאוד נחמד, לא יצא לי לעשות את זה קודם במשחק הזה, אז אם לא יצא לכם, זו לבדו, זה לבד סיבה טובה לנסות את גרסת המחשב, היא גם נראית יותר טוב מבחינה גרפית, הוא כמובן רץ ב-4K, והמודלים טיפה יותר משודרגים מאשר במשחק המקורי בפלייסטיישן 2. מאוד מאוד נתאים ממנו, הוא עדיין, למרות שהוא התיישן בבירור, הוא עדיין עם איכות מאוד מיוחדת, הוא עדיין מאוד מאוד מגניב מבחינת העיצוב המוניטי שלו, וב-4K העיצוב המוניטי גם מיוחד של מפלצות ממש מגניב, ואם אתם רוצים משחק פיינל פנטזי קלאסי, הוא כנראה האחרון שפותח, אז הוא ממש אפשרות לא רעה למשחק פיינל פנטזי קלאסי עם מערכת קרב בתורים.
אני זכרתי ששיחקתי בו לפני כמה שנים ב-HD רימאסטר, וזכור לי שהוא מאוד החזיק מעמד לדעתי. מסתבר שזה היה בפרק 134, אי שם בתחילת 2016.
עבר קצת זמן מאז.
קצת.
כן.
העולם היה תמים יותר.
לא בהרבה. 2016.
אז אם אתם רוצים לשמוע מה חשבתי עליו לפני כמעט 9 שנים, אתם יכולים לחזור בזמן לפרק 134.
וגם עדיין הפסקול כנראה הכי טוב בסדרה, לצד פיינל פנטזי 7. פשוט פסקול מופלא. עם כמה מהנעימות האהובות עליי במדיום באופן כללי.
לדעתי דווקא הפסקול הכי טוב בסדרה הוא 9.
לא כזה התחברתי ל9, בכל הבחינות.
מאוד אהבתי את 9 ובמיוחד את הפסקול.
אז אני מקווה מאוד שבאמת הרימייק שיש עליו שמועות באמת יקרה.
גם אני.
וזהו, זה מה שיש לדבר על המשחק החדיש, Final Fantasy 10.
יפה.
טוב, נשמע מבטיח.
כן, כן. כן.
דקל, אתה רוצה גם לדבר קצת את הפרק הזה?
אני גם כאן, ואפילו שיחקתי ממש ממש מעט. היי, שלום.
שלום, גם אני היי.
הערות מטופשות, כן. שיחקתי בפרק הקודם שהקלטתי, דיברתי קצת שמאפים, שוטמאפס, ואופר אמר לי שכדאי לי לנסות את נובה דריפט, ראיתי שיש דמו, הורדתי, וממש נהניתי ממנו. אם אתם בקטע של כאלה, הוא זה מעין סוג של טייק על אסטרואידס, אני חושב. כלומר, זה נשמע כאילו זה התחיל מאסטרואידס, ואז מאוד התפתח משם. כיפי, אקשני, אחלה כלי נשק, אחלה אויבים, באמת, ממש כיף. אז מומלץ אם זה מה שאתם אוהבים. דבר שני ששיחקתי בו, זה ראיתי שיצא DLC חדש לאסקייפ סימולטור, DLC חינמי, שמבוסס בגדול על טלוס. טלוס, כמה אתם יודעים?
פרינסיפל?
פרינסיפל?
פרינסיפל, exactly, that's the one, תודה רבה. שמבוסס בגדול על הטלוס פרינסיפל, אז ניצלתי את ההזדמנות וכבר שיחקתי בכל שאר הדי-אל-סים החינמיים של המשחק. יש אחד שמבוסס על Among Us, אחד על Power Wash Simulator, והם שניהם מאוד באמת פשוט כיפים, עוד מאותו דבר של Escape Simulator. אני ככה מאוד נהנה מאיך הם לוקחים את האלמנטים המשחקים שזה מבוסס עליהם, ומכניסים אותם לתוך השלב, נגיד ב-Power Simulator, אתם נעולים בתוך חדר עם ון שצריך לנקות אותו, ולא משחררים אתכם עד שאתם מנקים את הוון לגמרי. Talos Principle, יש שם כל מיני חידות, או כן, חידות שמבוססות ככה על לשים את הקונקטורים האלה של קרני לייזר, לוודא שהן כולם...
כן.
כן.
מה שעושים ב-Talos
Principle. בדיוק, בגדול, כן. אבל כל זה לוקח בעצם את ההיגיון של חדרי בריחה. זה לא שהרגשתי שאני פתאום משחק בטלוס פרינסיפול, הרגשתי שאני באמת משחק, נגיד, בחדר בריחה שנמצא בעולם הזה. זה חמוד, ושוב, בעיקר, בחינם, לא צריך להוסיף על זה עוד. כל DLC כזה הוא פשוט עוד שלב אחד. השלבים האלה די גדולים, סדר גודל של חצי שעה עד יותר, תלוי כמה אתם מתקשים. אבל הם כן באמת פשוט חידה אחת לכל אורך הדרך. וזהו, DLCים של Escape Simulator.
קול.
גיזי?
נגיד במשפט אחד שכולנו, לא דקל, אבל כל השאר, שחר ויעיר ואני עדיין משחקים במטאפור.
אני כבר לא משחק במטאפור. אני אישית...
לא?
סיימתי, זהו.
יפה.
כן, עשיתי מראטון לפני דבר גם. אבל כן, סיימתי את זה.
לא, אני ממש לא הספקתי. אני עכשיו סיימתי את הדאנג'ן הגדול השלישי, נראה לי. תראה, כזה קריגנט. אז יש עוד זמן, יש לי עוד בהחלט מה להגיד עליו, אבל כמו שאמרתי, אם נתחיל עכשיו, אז זה יהיה פרק של שעה וחצי. אז נשמור את זה לפעם הבאה. או מקסימום, אני בטוח שיהיה לנו הרבה מה להגיד בפרק ספוילרים. זה משחק מאוד, עם הרבה דברים מעניינים. אז בטוח פרק הבא נדבר עליו. די בטוח נעשה פרק ספוילרים. אז צפו פגיעה. ובינתיים, זהו להפעם.
תודה רבה לכולם.
אתם יכולים למצוא אותנו.
נעשה מעבר לפינה?
אוי, נכון. אני לגמרי שכחתי מזה. יש לך
משהו? כן, יש לי משחק חמוד.
אני לא חשבתי.
שנראה לי שתואב אפילו.
אז take it away.
כן, אז במעבר לפינה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב, ונותנים פוקוס למשחק קטן ולא מוכר, שנראה לנו שכדאי להכיר. המקרה הזה, אנחנו מסתכלים עליו בגלל שלרוב, משחקי Souls-like מנסים לעשות משהו יותר, משהו מעבר, כדי להבדיל את עצמם מהמשחקים המקוריים של From Software, אבל הפעם המשחק הזה מנסה לעשות כמה שפחות. המשחק הוא Void Souls, בלי U, לפי האופנה העכשווית, לוקח את משחקי Souls ואת המכניקות שבבסיסן, ומפשיט אותם ליסודות שלהם. זה כולל גם את הסגנון הגרפי, שמציג את השחקן והאויבים מלמעלה, בעזרת צורות גיאומטריות פשוטות. למעשה השחקן הוא משולש אמיץ במיוחד, שמנסה למצוא את דרכו במבוך חשוך ומפחיד. אבל זה שהוא מופשט לא אומר שיהיה פשוט לנצח בו, הוא עדיין מאוד מאתגר, כמו משחקי סולס אחרים, ויצריך תזמון וחשיבה מהירה וסבלנות מול אויבים רגילים ובוסים אימתניים שהם גם צורות גיאומטריות אבל קצת פחות פשוטות. הוא יאפשר לבחור בילד עם עלייה בדרגות ובחירת נשקים. יש לו וייב עתידני עם צבעים פלורסנטיים ומוזיקה מסונתזת היטב, והעולם מלא בסודות סודיים למדי לגלות, ככה שזה נראה כמו משחק שיהיה מאוד מעניין לחקור, למרות שהוא לא בקנה מידה שאולי אנחנו רגילים בז'אנר. Void Souls, שוב פעם, בלי יו, מפותח על ידי צוות קנדי קטן בשם Finite Reflections Studios. הם הוציאו כמה משחקים ניסיוניים ופורטים של משחקים לפני כן, אבל זה המשחק המשמעותי, נגיד, הראשון שלהם בעיניי. הם הוקמו ב-2017 ויש בהם 4 מפתחים שלמים. הוא הולך לצאת ב-12-11, שזה אחרי הקלטת הפרק, אבל לפני שהפרק יפורסם, והמחיר שלו נכון לזמן ההקלטה הוא תעלומה. אבל כנראה לא יהיה מאוד גבוה. מי שמעוניין יכול לקפוץ עכשיו ממש לסטים, שם הוא זמין גם לווינדוס וגם למק-OS, ולראות מה המחיר באמת. יש שם גם דמו, אם מישהו רוצה לנסות אותו קצת לפני שהוא קונה, והוא נראה ממש מגניב ומעניין. הקונספט של הפשטה של ז'אנר קורץ לי באופן אישי לאחרונה, אז חשבתי שיהיה מגניב.
יש לו אסתטיקה מאוד מעניינת, הוא נראה כזה איפשהו בין Geometry Wars לכזה
מונקו.
משחקים, כן, משחקים כזה טופ דאון קלאסיים.
כן, הוא עושה הרבה משחקי אור וצל וכאלה, עם הזווית ראייה של השחקן, הוא כזה, כשאיפה שאתה מסתכל יש אור וכל השאר מוצל, ממש מגניב.
עמוד.
בהחלט.
אוקיי, ועכשיו אני אגיד ש... כרגיל אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il, יש שם עוד פרקים של הפודקאסט, אנחנו בפייסבוק, טוויטר, סימן שאלה, יוטיוב וכולי וכולי, וזהו, לילה טוב, תודה שהקשבתם.
לילה טוב לכולם, תודה רבה, נתראה בפרק הבא.
להתראות.
אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב.
כן, לייק וסאבסקרייב בבלוג.
לגמרי.
רינג דה בל.
זה אפשר לעשות שם כפתור לייק וסאבסקרייב כמו ברמזורים. הוא לא באמת עושה שום דבר, אבל הוא קוראים לזה שם טוב.
כן, פשוט תשים בלמעלה של הבלוג כפתור לייק וסאבסקרייב. לא שני כפתורים, פשוט כפתור אחד של לייק וסאבסקרייב, שאפשר לחוץ עליו,
הוא עושה בו, הוא מפנה לריקול.
גם אפשר פעם באיזה, באחד הפריבות. We'll be right back.